יותר...
So, הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי כי הם בארץ ישראל, ותכף כשבא האדם לארץ ישראל מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו. טוב, זה דברים שמקורם בעיקר בספרות הפנימית, בסתרי תורה וקבלה. יש אמירה מאוד מאוד ברורה של רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי בספר חסד לאברהם. מי זה רבי אברהם אזולאי? זה תלמיד של הארי. אחד מתלמידי הארי הגדולים, רבנו אברהם אזולאי, הוא מאבות אבותיו של מרן החידה, המפורסם יותר, הרב חיים יוסף דוד אזולאי. אז רבי אברהם אזולאי בספרו החשוב חסד לאברהם מסביר שכל הדר בארץ ישראל הוא צדיק. ככה הוא כותב. כי אם הוא לא היה צדיק, הארץ הייתה מקיאה אותו. שהרי התורה אומרת שאם אנחנו לא צדיקים, ארץ ישראל מקיאה. אז מי שארץ ישראל לא מקיאה אותו, סימן שהוא צדיק. מוסיף רבי אברהם אזולאי, ואף על פי שאינו כפי הנראה לעיניים, אבל באמת דע לך שהוא צדיק. דבר תמוע מאוד, איך אפשר להגיד דבר כזה? וכי אין רשעים בישראל? מסתכלים, ציבור, צדיקים, בינונים ורשעים. פעם ידיד שהפך לחרדי אמר לי שמה שרבי אברהם אזולאי אומר, הכוונה, אם אתה לא יודע, אבל אם אתה בטוח שהוא רשע, אז כן. נו, באמת. לא רציני. צריך להבין למה התכוון, רבי אברהם אזולאי. ודאי שהוא התכוון מצד הכלליות. כלומר, נשמת האומה באה לידי ביטוי בארץ ישראל. נשמת האומה תמיד צדיקה, נכון? מצד, זה שורש הכלל. ועל זה נאמר, ועמך כולם צדיקים. כלומר, אם אתה מדבר מצד הכלל, אז הם צדיקים. אם אתה מדבר מצד הפרט, אז זה צדיק, זה בינוני וזה רשע. אבל האחיזה, השייכות אל הכלל בארץ ישראל היא גלויה, ולכן כל הדר בארץ ישראל הוא צדיק מצד הממד הכללי שלו. מובן מאליו שמצד הממד הפרטי שלו יש בזה מדרגות. אבל השייכות אל הכלל בחוץ לארץ לא בא לידי ביטוי כלל. זאת אומרת, או שאתה צדיק או שאתה רשע, אין משהו באמצע. כלומר, יש גם בינוני, אבל אין אפשרות גם להיות צדיק גם רשע סימולטנית. מה שאין כן בארץ ישראל, מצד שייכותו של אותו פרט אל הכלל הוא צדיק, מצד פרטיותו יכול להיות כזה, יכול להיות כזה. זה מובן מה שאני אומר. במילים אחרות, עכשיו, זה בינתיים במישור, הייתי אומר, העקרוני מהותי. יש, אם אנחנו מחפשים יותר בהלכה, כלומר, בדברים יותר מורגשים, יותר ברורים, אנחנו רואים שזהות לאומית לעם היהודי אין בחוץ לארץ, אלא רק בארץ ישראל בלבד. בחוץ על הארץ, האומה הישראלית מתפקדת כאילו שהיא דת. ולכן, מול היהדות, מעמידים, למשל, נצרות, אסלאם, בודהיזם, אתאיזם וכדומה, נכון? כי היהדות מופיעה בה תחת הכותרת דתות. כן? אז בענייני דתות יש גם יהדות. אבל בארץ ישראל פתאום מתגלה מה שאנחנו באמת. אנחנו לא דת, אנחנו אומה. ואז היהדות זה יהיה לאומת האמריקאיות, רוסיות, צרפתיות, ערביות וכדומה. כן? זאת אומרת, הזהות שלנו צריכה להיכנס תחת הכותרת לאומים. בסדר? כן, בבקשה. בחוץ לארץ אין כלל, כן. יפה, זה ההבדל שראינו בין הבבלי לירושלמי, שהבבלי מדגיש כל ישראל יש להם חלק, ואילו הירושלמי כל ישראל יש להם חלק. בואו, זה ההבדל. אז על זה נאמר, יש פסוק אגב מפורש בנביאים, כבר עכשיו אנחנו עוברים אל דברים בתנך, מפורש, נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה. שמזה דרשו בגמרא שכל המהלך 400 בארץ ישראל זוכה לחיי העולם הבא. אז מדובר, אם כן, הארץ שמדובר עליה, נותן נשמה לעם עליה, מדובר על ארץ ישראל, שאז יש לנו נשמה. בחוץ לארץ אין לנו נשמה, יש לנו משהו יותר מדולדל. אין לנו נשמה כללית, הכוונה. יש גם ביטוי, חיי נשמות, אוויר ארצך. מי אמר את זה? חיי נשמות, אוויר ארצך. רבי נחמן, הוא יכול היה להגיד את זה, אבל זה לא הוא שאמר את זה. זה יכול היה להיות הרב קוק, אבל זה לא הוא שאמר את זה. לא, הניסיונות הם יפים בינתיים. לא יודע.
לא.
מה אמרת? ירמיה. יפה, זה יכול היה להיות ירמיה, אבל זה לא הוא. זה רבי יהודה הלוי. בקינה המפורסמת, ציון הלא תשאלי. כן, אז תודה רבה. ברוך תהיה, יעבדוך עמים. אז אם כך, איפה היינו? כן. רבי יהודה הלוי אומר, חיי נשמות, אוויר ארצך. זאת אומרת שכאילו האוויר של ארץ ישראל מחיי נשמות. נותן חיות לנשמה. האמת היא שהביטוי הזה יש לו מקור גם בתלמוד, במסכת כתובות. אווירה דארץ ישראל מחכים. שיש החכמה מיוחדת, מי שנמצא בארץ, הוא חכם יותר מאשר בחוץ לארץ. הוא תופס את הדברים יותר נכון. אני זוכר שבזמנו, כשראש ממשלת ישראל מנחם בגין נסע לחוץ על הארץ, והתחיל לדבר על תוכנית של אוטונומיה וכדומה מהדברים האלה, אז הרב צבי יהודה קוק שלח לו מכתב ואמר לו, עכשיו שחזרת אל אוויר ארצנו המחכים, אני מבקש לדון איתך בנושא הזה וכל וכל. אז באמת הם נפגשו, ואז היה איזה משבר. כן, אבל זה דבר מעניין באמת לראות שהיהודי הארץ ישראלי הוא בעל אופי אחר מהיהודי החולי. זה לא אותו דבר. כן, בבקשה אדוני.
אני חושב שזה רק אצל היהודי, וזה באמת להכיר בזה נדרם, אבל אנחנו רואים את זה גם בטבע.
הטבע של ארץ ישראל.
כן.
זה יכול להיות. אנחנו אקלים, עם כל האקלימים, קצת ים תיכוני, קצת מדברי, קצת טרופי, קצת אירופאי, הכל יש אצלנו, יש הכל. כן, אבל בארץ ישראל אנחנו רואים, למשל, לפעמים שיש יהודים שלצערנו הרב עוברים לגור בקהילות חוצה לארץ, קוראים להם יורדים, נכון? כן, עכשיו, מעניין מאוד שבחוץ לארץ הם ניכרים בתוך החברה היהודית כמשהו ייחודי. עכשיו אני רוצה לספר לכם, אני הכרתי את קהילת פריס. שמעתם על פריס? יש עיר כזאת. כן. באמת, יש עיר כזאת, ערבית, ושם, בכל הקהילה, בכל העיר, כולל הפרברים, יש כ-50 בתי ספר יהודים. 50 בתי ספר יהודים. משמעותי מאוד. מדרגות שונות של דתיות יש. יש מאוד דתיים, יש דתיים פחות, ועוד קצת פחות, ועוד קצת פחות. אבל לכולם במידה מסוימת יש שייכות כלשהי אל בית הכנסת, אל הדתיות, אל הרב. זה חלק מן הגדרה של הזהות היהודית. יש רק בית ספר אחד בלבד שאיננו דתי. זה שבו לומדים בני השליחים. והסגל הדיפלומטי הישראלי, שמה יש בית ספר חילוני, בשביל מי שצריך, הרי צריך לעבור בגרות חילונית בכל זאת. אז זה יש שם. זאת אומרת, אתם רואים שעבור הישראלי יש הגדרה חדשה של הזהות שלו. מאוד חשוב. זה מה שכאן הרב אומר. הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי, כי אם בארץ ישראל. ותכף, כשבא אדם לארץ ישראל, מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו. שוב, רבי אברהם אזולאי אומר שכאשר אדם הולך לישון, הרי כל לילה הנשמה שלו, ככה אומרים, נשמה עולה למעלה, חוזרת בבוקר. אומר, בלילה הראשון שאדם עושה בארץ ישראל, הנשמה שלו, של חוץ לארץ, עולה ולא חוזרת, והוא מקבל במקומה נשמה אחרת. נשמה ארץ ישראלית. עניין, אה? מה המקור לדברים האלה? יעקב אבינו, המלאכים של ארץ ישראל, מלאכים של חוץ לארץ, מפורש. טוב. ותוכן עליון זה פועל את פעולתו. אפשר גם לראות את זה אצל הרב קוק עצמו. ראיתם את כתב היד של הרב קוק, לא? לא ראיתם? כן? רואים את ההבדל בין כתב היד שלו בחוץ לארץ ובארץ ישראל. השתנה. מעניין. אז זה אותו אדם, ואתה לא חושב שזה אותו אדם שכותב? בחוץ לארץ הוא כותב כמו התלמיד המצטיין בכיתה. כתב יפה, ישר, מסודר, לא עולה, לא יורד, לא כלום, משהו, אפשר להדפיס את זה. כן? פתאום בארץ ישראל, רק הוא רואה את השמש שלו, השמיים שלו, הים שלו, האוניות שלו, החקלאים שלו. פתאום, אופס, נכנס לאיזה מין סיחור כזה, פתאום הכתב נהיה כמו רוח שערה. משהו השתנה. הנה, זה מה שהוא אומר כאן. אין תכף שבא אדם לארץ ישראל מבטל את נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו. כן. מי שיוצא לחוץ לארץ. לא. זה נשאר אצלו. זה נשאר אצלו. והראיה, שכאשר ישראלי נמצא בחוץ לארץ הוא מרגיש רע. נכון? ואז הוא קונה את העיתונים של ארץ ישראל, והוא מחפש איפה יש עוד ישראלים, והוא אוכל פלאפל דווקא, דבר שהוא לא אכל אף פעם, וכל מיני דברים כאלה. כן, הולך לריקודי עם, ואפילו הולך לשמוע שיעור תורה. כן? בבקשה?
שהוא עושה ירידה. שהוא עושה ירידה בכלל. שהוא...
נו. אז אני עניתי על זה. אני עניתי על זה. שמי שקלט פעם אחת את האוויר של ארץ ישראל, זהו. זה אי אפשר להשתחרר מזה. כן. מה? נכון, זאת אומרת, בחוץ לארץ היהודי מרגיש שאם הוא לא יקיים מצוות, הזהות היהודית שלו הלכה לאיבוד. כי לא נשאר לו אלא הדת. לא? בארץ המקום היחידי
שאפשר להיות יהודי חילוני?
כן, זה מה שזה אומר. זאת אומרת, קהילה חילונית יהודית בחוץ לארץ לא מחזיקה מעמד יותר משני דורות. נגמר. כן? זה תמיד היה, וזה מעולם לא השתנה. כן, למשל היה יהודי אחד פה בארץ, רבי, אולי שמעת עליו, רבי נחמן מברסלב, שמעת עליו?
כן.
כן, כן. הגיע לארץ כשפה היישוב היה בחירה. ממש היה פה כמה אלפים של יהודים, לא משהו רציני. הוא הגיע לארץ, אמר, פה זכה למה שלא זכה כל ימיו. ואז כשהוא חזר לחוץ לארץ, הוא לימד את התורה שלו במדרגה הרבה יותר גבוהה. מדובר במצבים על הפנים. כן.
זו הסיבה שחלק גדול מהחכמים באו לתקופה קצרה וחזרו?
לא, זה שיש חכמים שבאו לתקופה קצרה וחזרו, זה כי פה אי אפשר היה לחיות. המצב היה פה קשה מנסו. כן, בבקשה. נכון. ודאי שיש הבדל. לצאת לחוץ לארץ זה דבר נורא והיום, זה פוגם בנפש. זה פוגם, אבל זה לא מבטל. זה לא מבטל. כן. כן. גם בחזרה. ויפגיעו בו מלאכי אלוהים כשהוא חוזר. כן, גם כשהוא חוזר אז הוא פוגש מלאכי ארץ ישראל שבאים לקראתו. כך כתוב. כן.
יש בארץ קהילות של הרבה שהם מתחשים לאלוהים
זה לא עוזר להם. גם יהודי בארץ ישראל שמתכחש ללאומיות שלו, משהו בו משתנה. ואם הוא חי בירושלים, עוד יותר. פשוט, אמת לדבר. זה לא יעזור. אלא מה? זה נכון שזה לוקח יותר זמן. כתוב בתלמוד שרבי זרע, כשעלה לארץ ישראל, היה צריך להתענות 100 תעניות כדי לשכוח את תורת בבל ולקלוט את תורת ארץ ישראל. זה דבר מאוד תמוע מאוד, שחכם מישראל עושה מאמץ כדי לשכוח תלמודו. דבר תמוע מאוד. אבל היו לו סיבות, כי הוא זה שבעצם היה בעל השמוע של שלושת השבועות. הוא רצה לחפר על זה כנראה. אבל זה אומר שאם הוא לא מתענה, עדיין הוא יכול להישאר גלותי בארץ ישראל. יש בירושלמי שרבי יוחנן, כשהיה רואה בטבריה, יהודים בבליים מתקבצים ביניהם, היה מפזר אותם. והיה אומר, לא עליתם בימי עזרה ועכשיו אתם מתקבצים? אז זה כעס עליהם. כן, מה אתה אומר?
אם אפשר יציאה לחוץ לארץ, יפה נפש,
יש כמה צדיקים שמענו עליהם שהקפידו לא לצאת מהתחום של קדושה שנייה, כן? כי קדושה ראשונה זה פחות קדושה מאשר קדושה שנייה, ולכן השתדלו לא לצאת למקומות האלה. בימינו זה לכאורה כבר לא שייך, כי אף על פי שלא כל הפוסקים הצליחו להגיע לגובה הזה, אבל יש בסיס לקדושה שלישית היום. כן? בבקשה.
עדיין אין
בית מקדש, עדיין אין נבואה, עדיין אין
זה. אנחנו יודעים שארץ ישראל
מהנער ההוא עד הנער ההוא. מהירקון ועד הקישון. כן, נו. לא משנה, יאללה, תמשיך.
לא, כי אני חושב שבירושלים אנחנו מוצאים להיום, נכון להיום, לדעתי, דווקא הפוך
קצת. יפה.
אנחנו גם ראינו אצל הרב קור כמה שהוא חיזק את החקלאים וכולי
וכולי. יפה. טוב, בוקר מצוין לרב היקר. הרב הזכיר שבחוץ לארץ אין נשמה כללית. האם הנשמה הכללית תלויה למה הריצוד הזה? כל הזמן זה מרצד פה. טוב, הרב הזכיר שבחוץ לארץ אין נשמה כללית. האם הנשמה הכללית תלויה בארץ ישראל? תרם הבנתי, מהי הנשמה הכללית? אז מדוע רוב עם ישראל נמצא בחוץ לארץ? ותודה והמשך יום נפלא. קודם כל, זה שהנשמה הכללית תלויה בארץ ישראל, זאת היא עובדה. כן, זה מה שכתוב כאן ברב. הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי כי בארץ ישראל. ברגע שאנחנו יוצאים לגלות, אז אנחנו מפסיקים לחיות חיים לאומיים. עכשיו, תרם הבנתי מהי הנשמה הכללית, הכוונה החיות האלוהית המצויה בכלל. מדוע רוב עם ישראל בחוץ לארץ? זה באמת לא בסדר. הלאה. שלום הרב. למדנו כי הנשמה זה בעצם חלק מרצון השם. איך ייתכן שבחוץ לארץ הנשמה הכללית של האומה לא קיים? אם רצון השם לא היה שנהיה בגלות, לא היינו שם. תודה. זה כמו שבגוף מת, הנשמה גם כן לא נמצאת. אבל אז מה יוצא שהקדוש ברוך הוא מבחיר כזה שהוא לא רוצה שיהיו מתים? ודאי שהוא רוצה שיהיה מוות. אז ודאי שמצד זה זה גילוי של רצון השם במידת מה. אבל זה רצון השם בצורה היקפית שבהיקפית. גם כן הגלות נחשבת ביהדות, עד כמה שאני זוכר, קראתי בתורה שזה עונש. נכון? אז אם זה עונש, ברור שמצב של עונש הוא מצב רע. לא צריך בשביל זה להיות גאון גדול. נכון? פעם היה רב אחד שכתב שהגלות לא עשתה לנו שום רע, ונשארנו אותו דבר גם בלי ארץ ישראל. אז הרב צבי יהודה קוק כתב הערה קטנה בשולי הספר. הוא אמר פסוק, וישבתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. לפעמים יש פסוקים, שוכחים שגם אפילו פסוק יכול לשמש כמקור. טוב, שלום כבוד רבנו, זה שבגלות מחזיקים שני דורות זה בדיוק מתאים לאנוש שווה השכחה. מכאן אני מסיק שנראה שבארץ ישראל יש כנראה התגלות מסוימת, כשם שאדם הראשון נבואתו השפיע על דור שאחריו, אך לא על אנוש. שבת שלום. בוקר טוב כבוד הרב. כשאמרת שהנשמה בלילה הראשון ארץ ישראל הולכת ולא עוזרת, אז מי הוא בן אדם? הרי לא הגוף הנשאר. כן, יש בכל אדם מדרגות של הכרה. כן, למשל יש אדם שהיה ילד ועכשיו הוא דוקטור. איפה הילד? הוא נמצא שם, בפנים. כלומר, אין ביטול מוחלט של הזהות. אין? הרי אדם יכול לומר, כשהייתי בן חמש, ראה, כשהיית בן חמש זה לא היה אתה. לא, יש חוט, חורז, שקוראים לו הזיכרון, שקושר בין חלקי הנפש, בין מצבי הנפש. שלום, איזה ערך מתקיים בכך שיש ארץ מיוחדת, בה האלוהות מתגלה באופן מיוחד? מה היה חסר אם זה לא היה ככה? תשובה. מה הסיבה שיש עם שבו האלוהות מתגלה באופן מיוחד? מה היה חסר אם זה לא היה ככה? מה הסיבה שיש תורה מסוימת שבה האלוהות מתגלה במיוחד ולא בכל התורות כולן? מה היה חסר אם זה לא היה ככה? תשובה. זה שהאלוהות מרוכזת במרכאות בנקודה מסוימת בארצות, בעמים ובתורות, זה כדי להציל את העולם מהנוכחות האלוהית. כלומר, אם האור האלוהי היה פזור בצורה שווה בכל, אי אפשר היה לעולם לעמוד. כי אז לא הייתה אוטונומיה אנושית, התרבות האנושית לא הייתה מתפתחת. הרי איפה, מי בעצם בעמים עשה יותר למען הטכנולוגיה האנושית, עם ישראל או רומא? רומא. אתם יודעים למה? כי עם ישראל היה עסוק כל הזמן בדבקות אלוהית. דבקות אלוהית זה משתק. ברור? לכן חסד עשה הקדוש ברוך הוא, שהוא ריכז את ההופעה של אורו באומה מיוחדת, כדי ששאר העולם יוכל להיות נורמלי. מסקנה, העם היהודי הוא עם לא נורמלי. יפה. באמת, זה משהו לא נורמלי. האובססיה המתמדת של הנוכחות האלוהית, של הגדרת הזהות וכדומה, זה באמת משהו מאוד בעייתי. כן? אתם יודעים מה שקורה כשבאי בודד, שבו יש רק פילים, מניחים שם שלושה ניצולים, יהודי, גרמני וצרפתי. אחרי כמה שנים מצילים אותם, ואז הצרפתי כותב אחר כך ספר על פילים ואהבה. אחרי שלוש שנים הגרמני כותב ספר שמן יותר על הפילים והסדר. ואחרי 10 שנים היהודי מוציא אנציקלופדיה על הפילים והבעיה היהודית. זאת אומרת, יש איזו אובססיה בהגדרת הזהות. וזה נובע, אפשר לומר, מהקרבה היתרה לאלוהים. אני יודע, אם אתם מכירים, יש מכשיר, פעם היה מכשיר כזה שקראו לו מצלמה. היום זה כבר לא קיים, זה משהו דיגיטלי וזה, אבל פעם היה מכשיר שקראו לו מצלמה, שהיה בנוי מקופסה סגורה לגמרי, היה שם סרט רגיש לאור, וצמצם, נכון? צמצם שדרכו קרן אור נכנסת. אם הצמצם נפתח יותר מדי, הסרט נשרף. פחות מדי, אין צילום. ואפשר לומר, לכן צריך מאוד מאוד, זה אחד מהעבודות הקשות במצלמה, זה לדייק בדבר הזה. אפשר לומר שעם ישראל זה הצמצם הזה. זה מי שנמצא כל הזמן במגע עם קרן האור. זה חשוב מאוד שזה לא יהיה חזק מדי. לכן אנחנו עם קטן, והתופעות הניסיות נמצאות בתוכנו, הנבואה בתוכנו וכו'. בסדר? ובשאר העולם זה נמצא בצורה יותר פזורה, היקפית.
ראינו שעם ישראל משתבש, אז אין נזק בעולם.
כשעם ישראל מה?
משתבש
בצמצום. משתבש? כן, ודאי שיש הרבה נזק בעולם. למשל, כשאנחנו פרסמנו קצת יותר מדי, אז הגויים עשו שטויות עם זה. נכון? שמעת על הנצרות? כן, זה אשמתנו. פיזרנו שם אורות שלא היינו צריכים לפזר. טוב, כן. אתה מתכוון כשהוא כותב, נכון? אמרת רושם, אבל אני חושב שהתכוונת לכותב. נכון, יפה, כן? כשהוא כותב? מתבטלת הכוונה נכללת, כמו ביטול ב-60. כן. אז בואו נמשיך עכשיו בדברי הרב. הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי, כי אם בארץ ישראל. ותכף, כשבא אדם לארץ ישראל, מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת בתוכו. ותוכן עליון זה פועל את פעולתו, בין כשבא הדבר לידי רצון והכרה, כלומר הוא עושה את זה בכוונה, בין כשבא לדבר אינו רוצה ואינו מכיר כלל את ערכו. כן? זה לא משנה. באת לארץ כי זרקו אותך מאיפה שהיית, בטעות הגעת, אין מה לעשות. כן? היה פעם איזה יהודי אחד שזכיתי להכיר, שהיה רחוק מאוד מיהדות. טוב, תגידו, זה קלאסי, יש הרבה כאלה. והוא טייל בעולם כולו, יש רק מקום אחד שהוא החליט שבו הוא לא מטייל. זה ישראל. זה הדבר היחיד שהוא לא רוצה, כל השאר בסדר. יום אחד היה עם קבוצת חברים בירדן, ומסיבה כלשהי אי אפשר היה לטוס מירדן, היה הכרח להיכנס דרך ישראל כדי להשיג מטוס. והוא מאוד 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 לא רצה, החברים שלו שכנעו אותו, אין ברירה, זה פורס מז'ר כמו שאומרים, אין ברירה, אתה תיכנס לישראל בדלת ברירה. טוב, בסדר. אבל דבר אחד היה ברור לו, לירושלים בחיים לא. אבל מה? זה לא הייתה ברירה, הדרך הקצרה ביותר זה היה דרך ירושלים. לחצו, 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 לירושלים. אבל ברור שלכותל הוא לא יגיע. ואז לא יודע איך שהוא הגיע לכותל. וזה התשעה באב אחרי הצהריים, שמע שיעור, וזה שינה את כל החיים שלו, ואחר כך התגייס לצה"ל, נפל בלבנון, לצערי הרב וכו', אבל יש דברים כאלה. כן. וזה מה שהרב אומר, שגם אם אתה לא מתכוון, זה פועל. אמרה לי פעם איזו אישה מתבוללת מבחינה תרבותית, הגיעה לארץ לביקור, מלומדת מאוד, שופטת בארצה, מלומדת מאוד, ובמסגרת התיירות גם הלכה לכותל. כשהיא חזרה אמרה לי, תגידי, אתה יכול להסביר לי? אני לא יודעת איך להסביר את זה, תופעה קצת מוזרה, אבל ראיתי שכשפתאום הייתי ליד הכותל שהתחלתי לבכות, כלומר, לא הרגשתי שאני בוכה, אבל פתאום ראיתי שהפנים שלי מלאות בדמעות. יש לך הסבר? כן? יש דברים שקורים בעל כורחו של אדם. יש, אגב, תופעה דומה לזה בשנת תפשין כף זין. יש ידוע קבוצת צנחנים הגיעה לכותל ושמעו אותם ברדיו בוכים. עכשיו מעניין, לפני כמה שנים בטלוויזיה יש כמה מהצנחנים הגיעו, אמרו לא בכינו. נשאלת השאלה, מי צודק, הרדיו או הטלוויזיה? ברור שהטלוויזיה. כן? זה לא אור הגנוז, זה רק טלוויזיה, אבל זה גם משהו. אז הם אומרים שהם לא בחו, אז כנראה שהם לא בחו. אבל היו להם דמעות בעיניים. התשובה שזה לא הדמעות שלהם, זה הדמעות של נשמת הכלל שהתגלתה בפרטיות שלהם, אבל הם עצמם לא שותפים לזה. מובן? כלומר, באותה שעה שהם היו נציגים של כלל ישראל, אז זה פעל דרכם. כן, בבקשה. יכול להיות. נשמת הישראלי וישראל תודעה אחת. טוב, בסדר. זה משמש, המסך הזה משמש גם כבמה ספרותית. כישרונות חדשים מתגלים, כוכב נולד, כל מיני דברים כאלה. טוב. שלום כבוד הרב, זה גם במצלמה הדיגיטלית. פתיחה ארוכה מדי, ה-CCD נכנס לרוויה. סגירת הצמצם יותר מדי, לא יראו כלום. הרע יהיה גדול מדי. SNR גבוה. וואי, יפה. לא, באמת, היום אנחנו רואים. הילדים אפילו יודעים במחשבים יותר טוב מאיתנו. אנחנו יש לנו בעיות לזוב, ופתאום ילד תוך שתי דקות הוא פותר את כל הבעיה במחשב. זה לא אומר שהוא יכול להעביר את, לעבור את הכביש לבד. ילד עד גיל 9 לא חוצה את הכביש לבד. מה זה?
כמו הממטרה בדשא,
בדיוק.
ליד תל אביב, עשו את הממטרות לדשא שם, בטיילת, והשקו את הים, כי היו אנשים שהלכו ועשו מנקל על הדשא.
וואלה. זה דברים עמוקים. זה כבר עובר את ההכרה שלי. טוב, בבקשה. מדוע עם שעוסק בקדושה לא יכול לפתח את העולם? כי הוא עסוק בקדושה, אי אפשר להיות עסוק בשני דברים ביחד, זה מאוד קשה. לא, זה אחר כך, אבל בשלב ראשון אתה חייב לחלק את העבודה. זה שאחר כך אתה עושה סינתזה, ואחר כך היהודים מצליחים להוציא פרסי נובל בכל התרבות של המערב, זה בסדר, אבל לא הם התחילו את זה. כלומר, כשהם משתמשים בכוח הקדושה שיש להם כבר, כדי להשתלב, במערך שהוא לא שלהם מלכתחילה, אז הם מצליחים, ודאי. לא, לא, עובדה. גם, אבל אני חושב גם מסיבה הרבה יותר פשוטה ממה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה דבר עמוק. זה דבר יותר פשוט. קשה לעשות שני דברים ביחד. הבנתי. אז זה שני דברים, אז זה לא באותו זמן. כשאתה מתפלל, אתה לא לומד. כשאתה לומד, אתה לא מוכר עגבניות. כלומר, יש... אז אתה יודע, כשעושים חלק, אתה עושה פחות טוב. כשאדם מתמסר באופן מוחלט לדבר אחד, הוא הופך להיות מקצועי בנושא. עובדה. אני מדבר על מציאות, יאללה, מה קרה? אין בעיה, אני רק אמרתי שהמציאות, כאומה, כן? כלומר, זה נכון שפרסי נובל, יש המון יהודים שיש להם פרס נובל. זה נכון, אז מה? אבל פרס נובל זה מוסד של התרבות המערבית. שבו היהודים מצליחים, בוודאי, כל הכבוד ליהודים. טוב. כן. האם הפח הרתיעה מנסיעה לחול זה פוסט טראומה של הגלות? לא. זה פשוט בריאות. זה בריאות נשמתית. כן. בגלל שסתם עם הוא לא חי בארץ קדושה. עשינו הקדושה, ברגע שאתה יורד מהקדושה, אז יש נפילה.
בחר בנו.
טוב, אוקיי, אני מציע שאני אמשיך לקרוא בפסקה. מה אתם אומרים?
כן.
יאללה. טוב, הנשמה, אז שוב נחזור לעניין. הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי כי אם בארץ ישראל, ותכף כשבא האדם לארץ ישראל, מבטל את נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו, ותוכן עליון זה פועל את פעולתו בין כשבא הדבר לידי רצון והכרה, בין כשבא לדבר אינו רוצה ואינו מכיר כלל את ערכו. אמנם, הבדל גדול יש בזה. בין ההתגלות וההתרחבות של הנשמה הכללית, שכל שיהיה רצונו יותר חזק להיכלל בנשמה הכללית כות העיר בו באור קדושה, וכל מה שיקיר יותר את ערכה ואת גדריה, לפי אותה עמידה, תתרחב אצלו ותופיע עליו בשלל צבעים נפלאים של אורות קודש, אשר גוונים, להרבות לו עוצמה וחדווה, גדולה ותפארת. זה כמו, אז זה כמו הסגולה והבחירה. זה תמיד נכון שהנשמה הכללית מופיעה בפרט בארץ ישראל, בין שהוא מעוניין, בין שהוא לא מעוניין. מובן מאליו שזה יותר טוב כשהוא מעוניין וכשהוא מכוון את החיים שלו לזה, ואז באמת התוצאה תהיה הרבה יותר פוריה, הרבה יותר מעמיקה, כאשר האדם רוצה לקלוט את היערה הזאת, מאשר כשהוא לא רוצה. פשוט. מובן? טוב. למשל היה רבי יוחנן. הוזכר בגמרא, רבי יוחנן, יש אצלו עשרות מאמרים בגנות חוצה לארץ ובשפח ארץ ישראל. המון. עכשיו צריך להבין, הרקע ההיסטורי לאמירות של רבי יוחנן זה התקופה שבה היישוב בארץ ישראל התחיל להידלדל. היו רדיפות נגד היישוב בארץ ישראל, הרומאים לא היו סימפטיים בכלל, ובבבל שהיה תחת שלטון פרסי זה היה יותר קל. ולכן התחילו אז החכמים לרדת מארץ ישראל, התיישב בבבל, רב, שמואל, שהיו בסורה ובנהרדעה, ורבי יוחנן לעומת זה נשאר קנאי לארץ ישראל. ולכן יש אצלו כל מיני ביטויים כאלה, בשפחה של ארץ ישראל וגנות חוץ לארץ. אז התלמוד מספר, והיו לו תגובות ספונטניות כאלה. למשל שם אמרו לו, איקה סבי בבבל. יש זקנים בבבל. כמת מה רבי יוחנן? רבי יוחנן התחיל לתמוע, מה? יש זקנים בבבל? והלא, למען יאריכו ימיך, על האדמה הוא נכתיב. התורה הבטיחה אריכות ימים בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. איך יכול להיות? כלומר, את רבי יוחנן זה זעזע. עכשיו, למה זה זעזע את רבי יוחנן ולא כל אדם אחר? כי רבי יוחנן חי את השייכות שלו לארץ ישראל. לכן הוא מריח שיש פה בעיה. הוא זקן והוא בחוץ לארץ. איך זה יכול להיות? אז הגמרא שמה אומרת שהסבירו לו למה. כי הם משכימים, מערבים בית המדרש, בית הכנסת. בסדר. משהו. אתם יודעים, יש דבר מעניין. למישהו פה יצא פעם להתפלל תפילת שחרית של שבת בחוץ לארץ? יצא לך, נכון? כמה זמן זה?
4 שעות,
נכון?
לפחות.
אם יש בר מצווה, קידוש, אז בכלל. כן, אחר כך יש שיעור וזה. טוב, אנשים הולכים הביתה לאכול סעודה שנייה, אבל מיד חוזרים, כי יש מנחה ושיעור ועונג שבת, נכון? אנשים לא רוצים לצאת. התפללת פעם שחרית של שבת בישראל? לא, שעה 59 דקות. אחרי שעה 59 דקות, הציבור מתחיל לזוז באי נחת. נכון? עכשיו, איך זה? למה? פשוט מאוד. בחוץ לארץ, ארץ ישראל זה בבית הכנסת. אין מקום אחר. אז היהודי הולך לנשום את האוויר של ארץ ישראל שם, זה מה שיש לו. אז הוא רוצה להישאר שם, כמה שיותר. בארץ ישראל, בארץ ישראל זה מחוץ לבית כנסת, יש גם בבית הכנסת, אבל אין הבדל למהותי, פה זה ארץ ישראל, פה זה ארץ ישראל. אז יש מה כל כך להאריך. כן? מה? יש מה לעשות בקדושה גם בחוץ, מה אתה אומר? אבל בכנסת
הוא חדש.
כן, כן, בדיוק. כן, ברור. טוב. אז רבי יוחנן היה אדם כזה. למשל כתוב בתלמוד שפעם אחת היה איזה יהודי אחד, רבה בר בר חנה נדמה לי, לא, חכם אחר, נסע מחוץ לארץ לארץ ישראל ללמוד אצל רבי יוחנן. בדרך בשיירה אחד מבני השיירה התרגז על חברו והרג אותו. הרג אותו. אחר כך המורה הזה סיפר את זה לרבי יוחנן, אומר, אתה יודע, בשיירה יש אחד התרגז, הרג את חברו. אומר רבי יוחנן, איך זה יכול להיות? הרי, ונתן השם לך לב רגז, בבבל הוא דכתיב. כן, בחוץ לארץ, התורה אומרת שיהיה לנו רגזנות. איך יכול להיות שיהודי יתרגז על חברו בארץ ישראל עד כדי להרוג אותו? לא יכול להיות. לא נרגע, עד שאמר לו, המורה הזה, הקטל עברנה ירדינה. כלומר, זה עדיין היה בעבר הירדן המזרחי. עוד לא עברתי את הירדן, ואז נרגע רבי יוחנן. עבר הירדן, זה אומנם ארץ ישראל, אבל זה לא אותה מדרגה. אז הביא. כן? זאת אומרת, זה תגובות ספונטניות של יהודי שיפנים את הקדושה של ארץ ישראל. בואו אספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? כן. לפני כ-30 שנה, לפני 30 שנה, אני רוצה לספר לכם שעוד לא הייתה עלייה של יהודים מרוסיה לארץ ישראל. לפני 30 שנה, עוד לא הייתה עלייה של יהודים, לפני 35 שנה, הסיפור הזה, הסיפור שאני מספר קרה לפני 35 שנה. לפני 35 שנה, עוד לא הייתה עלייה של יהודים מרוסיה לארץ ישראל. לא היה קצת, אבל סתם, לא שמעת את השפה הרוסית ברחובות ירושלים, לא היה דבר כזה. יום אחד, בליל שבת, אחד מבחורי הישיבה אכל סעודת ליל שבת אצל הרב צבי יהודה קוק, ואחר כך הלך ברגל לישיבה. בדרך הוא הותקף על ידי פושטקים, נתנו לו מכות פה, שם וזה, הצליח להימלט. למחרת חזר לרב וסיפר, הנה מה שקרה לי אתמול בערב. אמר הרב, זה לא יכול להיות. מה? שודדים? נותנים מכות בארץ ישראל? לא יכול להיות. כן? מאיפה הוא למד להיות כזה, הרב יהודה? אז אחד אמר, אחד שהתלווה לבחור, אמר, כן, אני שמעתי אותם, הם דיברו רוסית. אמר, זה בטוח רוסים. טוב, לא יכול להיות. בסדר, אז מה, הוא נאיבי? לא, הוא מלמד משהו. טוב. חס ושלום, לא הידרדרנו. לא, אין הידרדרו, לא יכול.
אם זה נרחים לתמכות, זה פושטייקים בלגן ולא יכול להיות.
נו.
הרבה ממשהו שנה אחרי זה.
נו, מה קורה? לא הבנתי.
מה בקי במה שקורה?
מה קורה?
בכל הרחובות, בכל
הרחובות, בכל הרחובות,
בכל הפשע.
מה? איפה? אני לא ראיתי.
שמעת.
אני לא שמעתי. לא שמעתי. לא, אני פשוט לא שמעתי, לא ראיתי, לא יודע על מה אתה מדבר. כן, בבקשה. אני אספר לך סיפור כדי שתבין על מה אני מדבר. היה פעם איזה רב שזכיתי להכיר, שבבית הכנסת שלו, כמו כל בתי הכנסת הספרדים, כשמוליכים את הספר תורה, מעבירים את זה ליד עזרת הנשים, נכון? כדי שהם יוכלו לנשק את הספר תורה. יש אישה אחת שלחה את ידה לתוך עזרת הגברים, ושם היה בחור בעל תשובה, התחיל לצעוק, פה, שם, צניס, אחר כך, שם לב שיש גם רב בבית הכנסת, אז הוא אומר לרב, הרב, זה, הרב ענה לו, אני לא ראיתי, אני התפללתי. כן? טוב. איפה אנחנו? פסקה יוד תת. רגע. שלום כבוד הרב, אם הנשמה הפרטית מתבטלת בארץ ישראל מפני האור הגדול של הנשמה הכללית, אז לא ברור לי כיצד ייתכן צדיק בכלליות ורשע בפרטיות. תודה. ביטול זה לא אפסיות, זה כמו ביטול ב-60. כשדבר מתבטל ב-60 הוא קיים. מה? הוא קשר, כן, אבל זה, בכל זה, אבל אם אתה פוגש לך תיחה עצמה, אסור לך, אז יש... יש עדיין זה קיום בביטול, זה לא אובדן. אין לו. כן, כן, בואו. כן. למשל, אחד הדברים המעניינים בישראל, התכונות האלה באות לידי ביטוי בזמן המלחמות. זה לא שאנחנו אוהבים מלחמות, עדיף שלא. אבל במלחמות יש תופעות מאוד מיוחדות שקורות לישראלים, דברים שמתגלים שבדרך כלל לא מתגלים. נכון? מכאן אתה למד שסתם ישראלי מדבר רוב הזמן על מה שהוא לא חושב באמת, ומעט מאוד על מה שהוא באמת חושב. פסקה י"ט. י"ט. למה אין לך ספר? זה תמוה מאוד. יש לך ספר והוא לא פתוח. איך זה יכול להיות? עמוד קוף סמך וו. כן. פסקה י"ט. אלה הרחוקים, אשר המעיין של הרגשת הנשמה הישראלית בטבעיותה נפתח אצלם, אף על פי שעדיין המים הולכים מדולחים בחיצוניות שבחיצוניות, המים הרעים ששתו מהם המזיקים עדיין שוטפים הם, הביצה הירוקה וכל המחלות המקננות בה עדיין נותנתי את בעשה, אבל זה יחלוף מהר. זה כמו ש... אדם רוצה לפתוח ביוב כדי לנקות אותו. ביוב. כן? אז בהתחלה, כשהוא פותח, לפני שהוא פתח, דווקא הכל היה נקי, היה נראה בסדר. אנשים הלכו, לא הרגישו ריח רע. פתאום הוא פותח, בא בן אדם לתקן, פותח את המכסה, ועכשיו יש ריחות נוראים שעולים. אומרים לו, מה עשית? אתה רק מקלקל. הוא אומר, קצת סבלנות, חבר'ה. ואז הוא מתחיל לשאוב. זה עוד יותר גרוע. אנשים אומרים לו, אתה רק מקלקל עוד יותר. אומר, אתם לא מבינים מה אני עושה, אני עכשיו מנקה. כשבאים לנקות, אז כל הרע צף. עכשיו אפשר להבין גם, כשאנחנו רואים תופעות של קלקול הנפש וקלקול המעשים בחברה הישראלית, זה לאו דווקא מורה באמת על קלקול. זה גם ניקיון. פעם היה, רוצים לשמוע סיפור? היה איזה יהודי אחד, שבא לרב קוק ואמר לו, תשמע, אני מזועזע, מאז שהגעתי לארץ ישראל אני רואה כל הזמן דברים נוראים, חילול שבת, חוסר צניעות, כל העבירות שבעולם עושים פה, יותר טוב בחוץ לארץ. אחר כך הרב לא ענה, המשיכו לדבר. במהלך השיחה אותו יהודי דיבר על איזה מקום מרפא שיש בחוץ לארץ. פעם הייתה אופנה כזאת, שאנשים הולכים למקום מעיינות, הולכים לשתות מים. זה היה בשנות ה-30, ה-20 של המאה הקודמת, אנשים היו יוצאים להבריא בעיירות מרפא. ואז אותו יהודי אמר לרב קוק, הייתי שם מקום מצוין. אומר לו הרב, לא יכול להיות, גם אני הייתי שם, ראיתי רק חולים. אמר לו, לא, אבל הם באים להירפא. לא, אז הוא אומר, ארץ ישראל זה בית חולים אחד גדול. היה פעם סיפור אחר, אני לא זוכר מי הדמויות, היה איזה רב מחוץ לארץ שביקר בתל אביב ואמר לרב מתל אביב, אני מזועזע כי ראיתי יהודים נוסעים בשבת. אצלי בחוץ לארץ בקהילה רק גויים נוסעים בשבת. אמר לו הרב, ארץ ישראל כל כך קדושה שאצלנו אפילו הגויים הם יהודים. אפשר להרשות ש... אז בואו נחזור לנאמר כאן. גם בחיסון, נכון? אדם שקבל חיסון יהיה יותר חולה. או אפשר לדמות את זה להתעמלות. יש אדם, מרגיש טוב, אומר לו הרופא, אתה יודע, אתה צריך לעשות קצת התעמלות. מתחיל התעמלות, פתאום כואב פה, כואב שם. אומר, מה זה טוב? וזה אתה מתחיל. כן. אלה הרחוקים אשר המעיין של הרגשת הנשמה הישראלית בטבעיותה נפתח אצלם. זאת אומרת, מה זה המעיין של הרגשת הנשמה הישראלית? זה אני מבין. הרגשת הנשמה הישראלית. איפה מרגישים נשמה ישראלית? בלימוד תורה. אבל כאן הרב אומר, הרגשת הנשמה הישראלית בטבעיותה. איפה מרגישים נשמה ישראלית בטבעיותה? ציונות. זה הכוונה, כן? כלומר, הציונים הם אלה שהמעיין של הרגשת הנשמה הישראלית בטבעיותה נפתח אצלם. אף על פי שעדיין המים הולכים מדולחים. יש בספר יחזקאל, כתוב, והבאתי אתכם אל אדמתכם, ואחר כך, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם, והסירותי את לב האבן בשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. שימו לב ששלושת השלבים הקודמים הם לא עם קיום מצוות. אז מה זה רוחי אתן בקרבכם? מה זה אסירותי את לב האבן? מה זה מים טהורים וטהרתם? לא מדובר על קיום מצוות. כי רק בסוף כתוב ועשיתי אשר בחוקותיי תלכו. אלא להיטהר מן הגלותיות. והטיהור מן הגלותיות הוא לא עובר דרך קיום המצוות. לפעמים קיום המצוות הגלותי מעכב את החזרה של הבריאות הישראלית. ולכן בשלבים הראשונים עוברים דברים אחרים לגמרי. מייבשים ביצות, מקימים את צהל, מכינים כלכלה סוציאליסטית, כל מיני דברים כאלה. בסוף מגיעים גם למכון מיר. וגם זה. ואת רוחי תן בקיר בכם. רק אחר כך, ועשיתי אשר בחוקיי תלך. אז מה שאומר כאן, אף על פי שעדיין המים הולכים מדולחים, בחיצוניות שבחיצוניות. המים הרעים ששתו מהם המזיקים עדיין שוטפים הם. הביצה הירוקה וכל המחלות המקננות בה עדיין נותנת היא את בעשה. אבל זה יחלוף מהר. יבואו המים, כמה זה מהר? 100 שנה, 150 שנה, זה כלום. זה יחלוף מהר. יבואו המים הזכים והנקיים אשר מן המקדש הם היוצאים. תבוא אחרי ההרגשה הגסה החיצונית ההרגשה העדינה והמלאה גודל וגבורה פנימית. אז כאייל ידלג ישראל, כארי יתנסה, כלבי יקום, יצרח ויהמה, כהמות ים על טמטום חושיו הרוחניים. זה נקרא החזרה בתשובה. החזרה בתשובה היא בגלל שהאדם ירגיש שטמטמו את נפשו. בסדר? אל אלוהיו ואל טובו יפחד בבקשו את ארצו ומלכותו. האח, מה נורא היא התשובה החיה והרעננה הזאת? הרים תפוצץ, סלעים תשבר, חומות ברזל תהרס, ותשובה מלאה תתלקח בכל גבורת הוד רעמה. מאוד ציורי, כן, מה שקראנו כאן. אבל מה שהרב כאן רוצה להסביר, שיש פה איזו תנועה מהפכנית שתבוא מתוך הכרה של, שלמר, של תחושת אלבון, של חמאס, כאילו חמסו מאיתנו את הערת הנשמה. וזה ודאי לא יכול להיות חזרה אל הסגנון של הזהות הגלותית. יש משהו שמסטנטז, משון סינטזה, בין ההתחלפות של הזהות במעבר מן הגלות לארץ ישראל, ובין חזרה בתשובה אל קיום המצוות. משהו חדש, איזו יצירה חדשה של רוח הקודש, גם של הנבואה, תופיע מתוך כל המהלך הזה. כן. יכול להיות שיש פרטים במשל, ואפשר אחר כך לעשות הדבקות, כלומר לראות, להתאים את זה, לזה, בשלב זה, לא יודע בדיוק אם פה אפשר לסמן באופן מדויק. כן.
מה ההבדל בין היהודי הגלותי לבין
היהודי
שאחרי שהוא
בארץ חוזר אליו? אני אתן לך דוגמה. הנחת התפילין, זה מעשה דתי או מעשה לאומי? זה דתי, נכון? זה נראה כזה. למה? זה משהו פולחני, אתה הולך למקום של תפילה, מקום דתי, אתה מוציא משהו עם כתיפה ורקמה, זה ודאי שזה דתי, נכון? כל דבר שיש לו כתיפה ורקמה זה דתי, נכון? במיוחד אם זה קצת קיצ'י, נכון? אתה פותח, זה, זה, זה משהו לא טבעי כזה, נכון? אז אם כן זה דתי. זה עושה, נתן לך יראת שמיים. יש רק בעיה אחת, בתורה לא כתוב כך. כשהתורה מסבירה לך למה צריך להניח תפילין, זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים היא מעשה של שחרור לאומי. אם כן, הנחת התפילין היא אקט לאומי, לא אקט דתי. אז היא כבר יקלט אחרת. עכשיו יש לי שאלה אליך. הנחת תפילין זה אקט לאומי או אוניברסלי? מה פתאום? למה אתה אומר שזה לאומי? ששמעת את זה ממני, נכון? אבל שכחת שיש בתורה גם, דווקא פרשת השבוע, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש, אומרים חז"ל. זאת אומרת שאותו אקט שחשבת אותו בהתחלה לדעתי ואחר כך התעלית להבין אותו כלאומי יכול גם להיקלט כאקט אוניברסלי. יש גם שלב אחרי זה שהוא אקט קוסמי, כן? זאת אומרת, זה, יש התפתחות של ההכרה, ואז אותם המעשים שבחיצוניותם נראים אותו הדבר הם נתפסים אחרת לגמרי. ברור? עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.